אנחנו עם הפרשנים הפוליטיים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב, יעקב, מושב סוער, אבל אמרנו את זה כל כך הרבה פעמים לאחרונה, שהנה נפתח מושב סוער, מושב סוער, אבל הפעם באמת צפויה לממשלה, לקואליציה, קודם כל מלחמת הישרדות עצמית לא פשוטה, עוד לפני המלחמות עם האופוזיציה.
בוא נעשה סדר, לא צפוי מושב סוער, כי הרחוב סוער, אבל הקואליציה יציבה כמו בטון, וכשאני מדבר מושב סוער, אנחנו באמת משתמשים הרבה בביטוי, אנחנו מקווים למושבים של משברים, של התקלויות בו וזו, מאותם המשברים שהפילו את הממשלה הקודמת. אני רוצה להזכיר לך, מושב הקיץ הקודם היה באמת מושב סוער, שבאמצעותו כבר בנט פרש, ואחר כך לפיד את ההמשך כולנו יודעים. אז מה שצפוי לנו זה לא מושב סוער, אלא רחוב סוער, ומה שנתניהו אמר היום זה בעצם מדובר אל הרחוב, כי בכנסת כבר לא מפחד. אם המצלבות החרדיות הוא יגיע לאיזושהי פשרה, אם לא שלוש קריאות יפה חוק התקציב, אז יצטרפו בקריאה חוק הגיוס בקריאה ראשונה, ויעבירו את התקציב. הדבק של המפלגה הזאת זה סקרים שאומרים שאם הולכים לבחירות, אז הם מתרסקים, ואף אחד לא רוצה להתרסק. לכן הכנס הזה יהיה סוער ברחוב.
אבי, אני עובר אליך, גם גיוס, גם תקציב ורפורמה משפטית, הכל מתכנס למושב אחד.
זה נכון, אבל אני חושב שהפוקוס של נתניהו היום, והוא אמר את זה גם בפגישה שהייתה לו עם החבר'ה החרדים, הוא מסתכל אחורה ל-2006, נקפוץ 20 שנה פלוס אחורה, והוא מסתכל ב-2006 והוא נזכר במה שהיה לאהוד אולמרט, שכשהוא יצא אז עם הממשלה לדרך עם תמיכה די רחבה, הוא חטף את האירוע של מלחמת לבנון, לא הגיב נכון, ואז הוא 3 שנים משך, כשהוא ראש ממשלה לא פופולרי, כמו שהוא אמר. עכשיו, ביבי לא היה רגיל להיות, לא הורגל להיות במצב הזה. גם ב-99 כשהוא הפסיד, הוא עד כמה חודשים לפני עוד הוביל בסקרים. והוא מזהה כאן משהו אחד, שאם ילכו בעניין הזה של הגיוס, שדיברנו על זה שבוע שעבר, וילכו בעניין של הגיוס נגד הרחוב, זה יהיה עוד משהו אחד יותר מדי, שממנו הממשלה כבר לא תוכל לקום, והוא ברמה האישית לא יוכל לצלוח את רף הפופולריות הנמוך הזה שאליו הוא מדרדר בסקרים. לכן הוא עכשיו בקרב בלימה. הוא שם את הכל בצד, והמטרה שלו מבחינתו היא קודם כל להחזיר איזשהו אמון של דעת הקהל, של אותם חבר'ה ימניים, ומדובר במנדטים רבים, שהם כבר היום נמצאים בצד השני. תן להם עוד כמה חודשים כאלה, והם יתקבעו שם. לכן כשהוא יושב עם החרדים, זה בעצם בסאבטקסט מה שהוא אומר להם. עכשיו, איך להעביר את זה? אנחנו חוזרים למה שאמר בשעתו כבר אורה זקן, מה שאמר, שוב, בסוף מועצות גדולי התורה יכריעו, אבל אנחנו רואים שהם קשובים למה שאומר נתניהו. וללכת להתגלגל, להעביר אולי חוק בקריאה ראשונה קודם, לבקש מבקת צרקה, לנסות לגלגל את זה, בסוף אנחנו נמצאים תמיד באירוע, בעניין הזה של הגיוס, אף פעם לא יהיה פתרון סופי, אולי המונח לא מי יודע מה מוצלח, אבל אף פעם לא יהיה פתרון שיגמור את הסיפור. תמיד נצטרך לגלגל לבגץ ועוד חוק ועוד חקיקה, וכנראה לשם אנחנו הולכים, ואולי חשבנו שכשהוקמה הממשלה הזאת, שהפעם נמצא פתרון שנלך איתו לאורך שנים, אנחנו כבר מבינים שזה לא יהיה. אני, בניגוד למה שאומרים אחרים, שביבי מתחמק ולא עומד בהתחייבויות שלו, אני אומר שהוא שם פה שיקול אמיתי, שהשיקול הזה הוא גם שלנו, כי בסוף אם אין לנו את הבייס הזה של הימין שהוא הולך איתנו מבחינת הקהל, אנחנו לטווח ארוך עלולים להיות בבעיה.
טוב, אני רוצה לדבר אתכם על עוד עניין, על המתיחות בתוך הליכוד, אמירות של דוד ביטן, וראינו מה קרה רק עם שר הביטחון, רק לפני חודש-חודשיים, איכשהו הלחץ מהרחוב מנע מנתניהו גם את המשבר הזה, לטובתו או שלא, זה עוד עניין. האם במושב הזה, יעקב, אנחנו צפויים לראות שהסנונית הזו תלך ותתרחב?
תראה, בכל נושא יש לך את הסנונית שלו, בנושא של הרפורמה המשפטית היה לנו את יולי אדלשטיין שהיה הראשון, ואחר כך גלנט הגיע, ועכשיו יש לנו את האדון שמחכה להחלטת הפרקליטות, האם להעמיד אותו לדין, כמו שאבי יודע, זה דין מאוד מאוד קשה, יש נגדורת מאוד מאוד קשות, אבל, ועכשיו יש לנו בגיוס, יש לנו את הסנונית של טלי גוטליב, שכנראה לא קיבלה מספיק תשומת לב, אני זוכר שהתראיינה אצל אבי ואצלי בפלפוליטיקה לפני 3 שבועות, והיא אמרה שהיא תצביע בעד חוק הגיוס. אבל נתניהו היא כנראה ראתה שזה אחרת, היא עכשיו הודיעה שילוטית, אבל נתניהו יש לו רוב למרות הסנוניות האלה. עכשיו אני רוצה לומר כאן עוד משהו בהקשר מה שאבי אמר מקודם. הבחירות לא עכשיו, הן גם לא יהיו. לכן נתניהו פחות חשוב על הימין הרך שיתוד עכשיו או יתוד זה. נתניהו עושה את זה באופן עקבי 17 שנה, ולכן ראש הממשלה עם תקופת כהונה הכי גדולה בישראל, הוא אף פעם לא מגיע להכרעות קשות, הוא אף פעם לא מקבל החלטות אמיצות, לכן הוא גם לא מפציץ באיראן, הוא לא מגיע בעזה, הוא לא מגיע בלבנון, הוא שורד, והשרידות זה בעצם למרוח ולא לעשות כלום. כך הוא עשה ב-2011, וכך הוא בחוק הגיוס, וזה מה שהוא עושה גם עכשיו. עכשיו, מה נרוויח אחרי חוק התקציב? הוא אומר להם, נחכה לחוק התקציב. נו, ומה אחר כך? ההפגנות תמיד ברחוב. ברחוב הרי לא יישב בשקט כמה שהרפורמה תתפוצץ או לא תתפוצץ. אז תמיד יהיה לנו אש ולהבה סביב הגיוס. ולכן אני חולק על דעתו של אבי, ואני אומר, אם לא, המפלגות החרדיות לא יתמידו לו אקדח לרקה. יאמרו לו, תעביר את החוק הזה, ואם לא תוך חודש, תוך חודשיים. הקריאה הראשונה עכשיו, החוקות ספציות אחרי כן. אם לא נגמור את מושב הקיץ הזה עם חוק גיוס, לממשלה הזאת, לדעתי, מבחינה חרדית, אין זכות קיום.
טוב, מעניין מאוד. אתם מתרשמים מהסקרים שאנחנו רואים עכשיו, אגב?
אני מתרשם מאוד, אני חושב שזה תנועות עומת. מי שמדבר עם אנשים, לכל אחד יש מעגל גם של קרובי משפחה, ימנים לייט כאלו, מזרחיסטים לייט, שהם תמיד היו עם הימין, ואתה רואה אותם שיש להם איזשהו סוג של סלידה, אולי זה הלך הרוח ברחוב, והשיחות שלהם עם אנשים לעבודה, עם אנשים אפילו בבית הכנסת. ואני שוב חוזר לעניין הזה שיש כאן משהו טקטוני, שיכול לשנות כמו שהאיבט הלך לנו ממחנה הימין ונשארנו בלי העלייה הרוסית, וראינו שאנחנו מתקשים מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות להשיג שוב את ה-61 שהיה מובן מאליו, אנחנו נמצאים בדיוק באירוע כזה, ואי אפשר להקל בכך ראש, וכשיעקב מדבר אני מסכים איתו, שביבי אף פעם לא הלך להכרעות קשות, אבל הפעם הוא כן ניסה ללכת להכרעות קשות, הוא ניסה להעביר רפורמה משפטית, ולכן שבעתיים הוא עכשיו יהיה זהיר, כי הוא ראה לאן זה מוביל אותו. זה מוביל אותו לקריסה כזאת בסקרים אחרי הניצחון הגדול, והוא פשוט רוצה לעצור את הדימום. עכשיו יחלפו כמה חודשים, הרוחות יירגעו אם יצליח, בדיוק מצד שני יש לנו את לוין ואחרים שעדיין מנסים להניף את הדגלים האלו. אני לא יודע אם זה בטובתו של נתניהו הם רוצים או בטובת עצמם. הם רוצים להניף את הדגלים האלה. אם אנחנו לא נצטרך להשתחרר לאיזשהו פסק זמן של רגיעה, שגם ההפגנות יירגעו, אולי החבר'ה הקשים האלה של הדגלים השחורים ואחרים ימשיכו להגיע, אבל שלא ההמונים יצאו לרחובות, אם אנחנו ניתן להם להמשיך עם המומנטום הזה עכשיו על הגיוס, יכול להיות שאנחנו נצליח להעביר חוק, אבל מה יקרה? גם אם נעביר פסקת התגברות וחוק יסוד לימוד תורה, וכל חוק שתרצה, בגץ יפסול את זה. כי לבגץ הכי נוח, אם אנחנו עכשיו נכנסים לראש של שופטי הבגץ, והם צריכים להביא תקדים של פסילת חוק יסוד, אין להם תקדים יותר נוח מבחינה ציבורית מאשר חוק יסוד לימוד תורה. הם צריכים להעביר לבטל פסקת התגברות, לא יהיה להם קר יותר פורה מאשר פסקת התגברות הזאת על חוק הגיוס. מה יהיה? הלאה, אני לא יודע. אף פעם אנחנו לא יודעים. שוב, אני חוזר למה שאמר זרף שטיין. אנחנו צריכים לקנות זמן. ללכת עכשיו ראש בראש מול הציבור, לא בטוח שזה הדבר הכי חכם, אבל בכך יצטרכו באמת, זו באמת שאלה אמיתית, שיצטרכו בזה להכריע גדולי התורה.
אכן.
אני רוצה לומר מילה אחת על הסקרים. אני לא כל כך בטוח, שאני לא כל כך בטוח שהסקרים הרעים האלה הם תוצאה ישירה של הקרב סביב הרפורמה. אני חושב שכמו שאמר אחד הנשיאים האמריקאים, או שאמרו לו, זה הכלכלה טמבל. אנחנו קוראים בעיתונות הכלכלית אינדיקטורים מאוד מאוד...
לא, אבל יעקב, קח בחשבון גם סקר שבו בני גנץ מוביל לראשות הממשלה על נתניהו אחרי 15 שנים שאף אחד לא התקרב אליו.
תראה, בני גנץ בעצם סוג של ברירת מחדל. הוא לא סופג את האש של לפיד סופג, הוא לא סופג את האש של נתניהו סופג, ולכן הבן אדם שלא עשה שום פעולה פוליטית ראויה לתיעוד, פתאום הפך להיות מהנגמר, כי הוא יודע לדבר על אחדות וממלכתיות. אבל אני רוצה להתייחס לנושא אחר. אתה הולך ברחוב, כמו שאבי אמר, כל אחד יש לו את המעגל שלו, אתה שומע אנשים מדברים על עליית הריבית, אתה מדבר על הקושי להחזיר משכנתה, אתה שומע בעלי עסקים שמתמודדים. אני ראיתי היום בדמרקר רשימה של 7 אינדיקטורים אובייקטיביים, לא שאתה ממציא אותם, שמלמדים שאנחנו עובדים לקראת מיתון, אנשים מצמצמים קניות, וכשלאנשים לא טוב בכיס, זה תמיד מפסידים על זה בחירות, מפסידים על זה את השלטון. ראינו את זה בכל מערכות הבחירות, לא רק פה, אלא גם בכל רחבי העולם, ואם נזכיר עוד אחד, בקשר אחר, זה אדון ארדואן, שגם הוא הולך להפסיד בחירות בגלל כלכלה, לא בגלל שום רפורמה משפטית.
אוקיי, יעקב ריבלין, אבי בלום, תודה רבה לשניכם, ערב טוב, בשורות טובות.
קיץ בריא.
קיץ בריא וטוב, להתראות.